ערב טוב לכולם. אנחנו ערב שבת קודש, פרשת פיקודי, שזה גם פרשת שקלים וגם פרשת חזק. בעיקר זה שבת קודש, כן, מעבר לכל התוספות, זה שבת קודש, שבת קודש. לכבוד כל העניינים האלה בחרתי פה לקחת נושא שאני כבר מודיע ומזהיר שכמה שאנחנו נתקלים מדי פעם לפעמים בסוגיות קשות, זה סוגיה קשה, זה סוגיה מאתגרת, כן? ופה בעיקר צריך לשמור על ריכוז, להשתדל מאוד לשמור על ריכוז ולא לאבד פה את החוט. ואני הפעם, קצת בשונה ממנהגי בדרך כלל, מעדיף לקרוא פה את הדברים מבפנים ולדבר עליהם, לדבר עליהם, לנסות להסביר אותם. כן, עקיבא, שומר הסף, השוער, כן, לנסות להבין אותם. וכפי שכבר אמרו חז"ל, הוא שולמולה לכם היום, אנחנו זוכים פה היום פנים חדשות, שולמולה ברוכים הבאים, ברוכים הבאים, בבקשה הרב שמואל. תעביר לכם הכיסא, זה עקיבא. כן, זה הכיסא של ישראל. שמור לישראל. בדיוק, כן. לא, כי קצת אחרים קשה לו לשבת. זה שמואל. עקיבא, תבדוק בבקשה עם מישהו.
לא, לא, לא.
כן. טוב, בכל מקרה, כן, שמעת נכון.
כתב
זה
ישראל,
לא? כתב זה ישראל, הוא שמע שם מקום אחר. מה שיש לו מקום, ישראל ישראל, בטח באשר. לא, דווקא לא. אז שלוימה, ברוכים הבאים. באמת, פנים חדשות, ברוך השם. כן. אז אנחנו תכף נתחיל. ברוכים הבאים, ברוכים הבאים. בבקשה,
בכבוד.
רק זה, רק תעשה סוויץ' עם הכיסאות, כן? רק זה, בסדר. לא, 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 בסדר, פשוט, הכל פשוט, בסדר, פשוט. אז בעזרת השם נראה עניין שכמו שהזהרתי במרכאות לפני כמה דקות, עניין מאוד לא פשוט. זאת אומרת, יש פרשת פיקודי, יש הרבה מאוד עניינים נפלאים, כן, הקמת המשכן בפועל על ידי משה רבינו, שני המשכנות, אלה פיקודי המשכן, משכן העדות, למה חזר פעמיים, העניין של רש"י הנפלא על הפרשה, על בצלאל, למה הוא בצלאל בצלאל, איך הוא הבין את מה שאפילו משה רבנו לא אמר לו. יש הרבה מאוד עניינים נפלאים בפרשת פיקודי, ואני פה בחרתי איזשהו נושא שהוא קצת יותר מאתגר, הוא עוסק גם בעניינים שבפנימיות התורה, ומצד שני, שכרו בצידו. כי בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא יאיר את עינינו ואת ליבנו להבין את הדברים, אז אנחנו נבין סוגיה סבוכה ביותר, שזה עניין של מה זה מהות השראת השכינה בעם ישראל. וכל מיני שאלות שנגזרות מהעניין הזה, כמו למשל, איך זה יכול להיות שבבית המקדש השני לא היה ארון? הרי מכל מהלך העניינים אנחנו רואים שהארון, ארון העדות, משם דיבר, שם שכנה שכינה, משם הקדוש ברוך הוא דיבר משה רבנו מבין הקרובים. זה היה הדבר המרכזי, כלי הקודש המרכזי שהיה בקודש הקודשים. כן, איך אפשר לעשות בית מקדש בלי ארון? נראה כאילו אם, וכמו שלמדנו את זה גם לפני שבועיים, במיוחד בדעת הרמב"ן, שהארון זה היה העניין של המקום שבו שרתה השכינה. כן, העיקר, הכלי האמצעי העיקרי להשראת השכינה, אז זה יכול להיות שהיה בית מקדש, כן, במשך 420 שנה, בלי שהיה שם אהרון. היה כאילו בית מקדש על ריק. עבד על ריק. מה זה, בלי אהרון? היו עוד כמה, היו חסר כל חמישה דברים שלא היו. כן, אבל כל שאר הדברים אני יכול להגיד, אוקיי, לא היה שמן המשחה, בסדר. בלי שמן המשחה. כן, אבל אהרון, זה הדבר המרכזי ביותר. איך הסתדרו 420 שנה בלי אהרון? כן. וזה יתברר בעזרת השם בהמשך הדברים.
רגע, מה שהיה בתוכו היה?
מה?
היה במקדש.
לא, לא, לא היה כלום.
שבעי לוחות
לא
היו?
לא היו שום דבר, לא אהרון ולא שום דבר מתחולתו. כלום. מה? נגנזו. נראה את זה בהמשך. חבר'ה, בואו לא נתחיל בדיון, אחרי אנחנו לא נגיע לכלום. גם ככה זה ארוך. כן? אז סליחה, אבל בואו נחתור, כמו שאומרים בצבא, לחתור למגע. עם העניין עצמו. ופה, בגלל מורכבות העניין, כמו שהסברתי, אני עוד פעם מתנצל, הפעם אני אקרא את הדברים בפנים, בלשונו של הרבי, כי נראה לי שזה דרך יחידה לעבור על זה בצורה מסודרת, וגם קצת לנסות להבין. שורש הדברים שמהווים פה את הבסיס להשיחה, זה מחלוקת בין הרמב״ם לבין הרמב״ן בשאלה מהו תפקידו העיקרי של המשכן, ובעקבותיו גם של בית המקדש. אורך אתה אדוני אלינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. ואני אומר את זה כרגע בהקדמה קצרה שלאחר מכן נרחיב. הרמב״ן בפירושו על התורה אומר, אגב לא בפרשתנו, עיקרי הדברים מופיעים בתחילת פרשת תרומה דווקא. למה זה מובא פה? מכיוון שהרמב״ן עושה שימוש בפסוקים שמופיעים פה בפרשת, בסוף פרשת פיקודי. אבל לדעת הרמב״ן העיקר של המשכן היה אהרון. למה? כי בו שרתה שכינה. דרך אהרון שרתה שכינה במשכן, ומשם על כל עם ישראל. העניין של ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, האמצעי לכך היה הארון. לעומת זאת, לדעת הרמב״ם, הארון זה דבר חשוב מאוד, אין ספק, אבל המטרה העיקרית של המשכן ולאחר מכן גם של המקדש היה עבודת הקורבנות. זה הרמב״ם, כן, כמו שנראה בתחילת הלכות יסודי התורה.
קודם זה היה?
זה הרמב״ן. הרמב״ן. וננסה בהמשך הדברים לראות שהמחלוקת הזאת, שלכאורה היא מחלוקת הלכתית למדנית, תלויה בעניינים של הררי קודש. ממש ביסוד הקשר שבין ישראל לקדוש ברוך הוא. כתב הרמב״ן בפירושו על התורה, וזה הציטוט הזה, הוא כאמור מתחילת פרשת תרומה. עיקר החפץ במשכן הוא מקום מנוחת השכינה שהוא אהרון. כמו שאמר, גם זה כתוב בפרשת תרומה, ונועדתי לך שם ודיברתי איתך מעל הכפורת. על כן הקדים אהרון והכפורת בכאן. שאומר הרמב״ן כאן, הוא מתייחס שמה לפרשת תרומה, כי הוא מוקדם במעלה. אבל משה הקדים בפרשת ויקהל את המשכן ואת אוהלו ואת מכסהו, וכן עשה בצלאל, לפי שהוא הראוי לקדם במעשה. לקדם, כלומר לבוא קודם במעשה. עד כאן דברי הרמב״ן שמה בתחילת פרשת תרומה. עוד פעם, אני חוזר על מה שאומר פה הרמב״ן, בלשונו, בלשון הזהב שלו, אומר, א', הדבר החשוב ביותר במשכן זה הארון, והוא מביא את הפסוקים לצורך העניין, אבל, כמו שאנחנו רואים בתחילת פרשת ויקהל, וכך גם בפרשתנו, רואים שדווקא המשכן והאוהל והמוטות והקרשים והמכסה, זה מוזכר דווקא קודם, אבל זה לא בגלל שזה יותר חשוב, מכיוון שזה הסדר הראוי למעשה. ככה, זה הולך להיות הסדר של בניית ועשיית המשכן. אבל זה לא סדר של חשיבות. מה למעשה הרמב"ן רוצה לבאר לנו פה? על איזה שאלה הוא בא לענות? בכאורה, יש לומר בביאור דבריו, לדעת הרמב"ן היה ציווי הקדוש ברוך הוא למשה על עשיית המשכן לפני חטא העגל, וציווי משה לישראל לפרשת ויקהל היה אחרי חטא העגל וסליחתו למחרת יום הכיפורים. כן, אנחנו יודעים ששיטת הרמב"ן, ובזה הוא חולק על רש"י, הרמב"ן לא מקבל את העיקרון של אין מוקדם או מאוחר בתורה. הרמב"ן אומר, יש מוקדם או מאוחר, מה שמופיע קודם היה קודם, מה שמופיע יותר מאוחר היה יותר מאוחר. אז אם פרשות תרומה תצווה מופיעות לפני פרשת כי תישא, שזה חטא העגל, אז כל מה שהיה שם היה כרונולוגית לפני חטא העגל. ואם פרשות ויקהל פקודי מופיעות אחרי פרשת כי תישא, אז סימן שזה היה אחרי חטא העגל. כן? זאת אומרת שכל מה שנאמר שם למשה רבינו על העניין של עשיית המשכן ופרשת תרומה היה לפני חטא העגל, ומה שהוא מדבר לבני ישראל בפרשות ויקהל פקודי זה אחרי החטא, ואחרי שהקדוש ברוך הוא אמר סלחתי כדבריך, וזה היה הכל למחרת יום הכיפורים. אנחנו רואים שבפרשת ויקהל, תו ויקהל משה את כל עדת בני ישראל, כל בני ישראל, ויאמר עליהם, אז דבר שם מצוות שבת, אז רש"י אומר על מיד על המקום שזה היה למחרת יום הכיפורים. זאת אומרת, ברור שזה היה אחרי חטא העגל, ואחרי שהקדוש ברוך הוא כבר סלח לישראל. כן? אז לכאורה, אומר הרמב"ן, אפשר היה לחשוב שהסדר או הדגשים השונים שיש בדברי הקדוש ברוך הוא למשה לפני חטא העגל, ודברי משה לבצלל ולעם ישראל אחרי חטא העגל, זה נובע מהעובדה שבאמצע נפל דבר, היה פה חטא העגל. זאת אומרת, שלכאורה לפני חטא העגל, אז הקדוש ברוך הוא שציווה למשה רבינו הקדים את הארון, מכיוון שהארון זה באמת היה הדבר העיקרי ומכוון להשראת השכינה, והכפורת והעדות שבפנים, כן, הלוחות השלמים והשבורים, זה היה הכל, זה היה הדבר העיקרי לפני חטא העגל. אבל עכשיו שחטאו בעגל, אולי סדרי העדיפויות השתנו, וצריך לבנות הרי משכן בשביל כפרה על חטא העגל. והעניין של כפרה זה בעיקר עבודת הקורבנות, כן? העניין של הפרות כנגד תבוא הפרה ותקנח צועת בנה, כמו שאומר המדרש, כן, בעניין הזה. ולכן שם הפריוריטיז השתנו, ולכן משה רבינו מקדים שם את את הבניין של המשכן עצמו, את המזבח ואת עבודת המשכן, המכסה ואורות התחשים וכולי, מקדים את זה שם לארון ולכפורת, כדי להורות שהדגש השתנה, שעכשיו הדבר העיקרי במשכן זה לא השראת השכינה על הארון, אלא עבודת בני ישראל במשכן, כלומר כפרה על החטאים.
בגלל שהיה
חטא באמצע, כן, בגלל שהיה חטא העגל באמצע. וכדי לשלול את הסברה הזאת, אומר הרמב"ן את מה שהוא אמר. כן? זאת אומרת, שטעם השינוי שמשה הקדים בפרשת ויקהל את המשכן וכן עשה בצלאל, הוא לפי שהוא ראוי לקדם במעשה. שמזה מובן שגם לאחר חטא העגל נשאר עניינו העיקרי של המשכן היותו מקום מנוחת השכינה שהוא אהרון. זאת אומרת, מה שמגיע הרמב"ן להדגיש בתחילת פרשת תרומה, זה שהשינוי בדגשים לכאורה זה לא שינוי פריוריטיז, זה שינוי שנובע מנימוקים פרקטיים. בהתחלה בציווי הכללי הקדים הקדוש ברוך הוא את אהרון, מכיוון שזה באמת יותר חשוב, וכשזה הגיע לאופן הפרקטי שבו בונים את המשכן, אז כאן מתחילים מבחוץ, מהעצי שיטים, מהמכסה, מהכרסים, מהאדנים, רק בסוף מה שנמצא בפנים, בין היתר, גם הארון. וכן מובן מדברי הרמב"ן בראש פרשתנו, וכאן הכוונה היא לא, עוד פעם, לא פרשתנו, אלא לנו פרשת ויקל, שציווי זה ייתכן שהיה זה ביום אחרת רידתו, ואמר לכולם עניין המשכן אשר נצטבמו מתחילה קודם שבור הלוחות, כיוון שנתרצה להם הקדוש ברוך הוא ונתן לו הלוחות השניות, הנה חזרו לקדמותם ולאהבת כלולותם, ובידוע שתהיה שכינתו בתוכם כעניין שציווה ותחילה, כמו שאמר, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. ולכן ציווה אותם משה עתה ככל מה שנצטבו מלכתחילה. זאת אומרת, הרמב"ן לשיטתו, גם בתחילת פרשת תרומה וגם בתחילת פרשת ויקל, שגם לפני חטא העגל וגם אחרי חטא העגל, עדיין כל תכלית ומטרת המשכן היא הארון. כי על הארון, דרך הארון, שורה שכינה על עם ישראל, משם הקדוש ברוך הוא מדבר למשה רבנו, ומשם משה רבנו מדבר אל כל העם. כלומר, זה למעשה הצנטרום של המשכן, זה הארון. וזה תכלית בניית המשכן, משכן מג'ון שכינה, משכן מג'ון ושכנתי בתוכם, ואיך הקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו, דרך הארון. הרמב״ם חולק על הדברים האלה מכל וכל. ודעת הרמב״ם, עיקר עניין המשכן ועיקר מצוותו הוא כמו שכתוב בתחילת הלכות בית הבחירה. כן, הלכות בית הבחירה של הרמב״ם זה למעשה החיבור ההלכתי המקיף ביותר והיסודי ביותר שיש על איך בכלל נראה בית המקדש. כן, מה בדיוק היה שם, ואיך, כי לומדים את הגמרא, את המשניות, מסכת מידות, מסכת תמיד, זה קשה מאוד לצייר בעיני רוחנו מה כתוב שם. הרמב״ם כדרכו עושה עבודה נפלאה ביותר, ובהלכות בית הבחירה נותן שם ממש פרקטי, הלכה אחרי הלכה, איך הייתה עבודת בית המקדש, ואיך זה נראה, ואיך היו השומרים והשוערים והלוויים והמשוררים והכהנים והמשמרות והמעמדות, איך הכל ההרמוניה המופלאה הזאת, איך הכל ניגן ביחד, איך זה התבצע הלכה למעשה. זה הלכה, כן? זה ביד החזקה, זה הלכות, זה לא תיאוריות, כן? זה לא תיאורים נמלצים, איך בדיוק צד, צד אחר צד, שלב אחרי שלב. ובפתיח של הלכות בית הבחירה אומר הרמב״ם, מצוות עשה לעשות בית להשם מוכן להיות מקריבים בו הקורבנות וחוגגים אליו שלוש פעמים בשנה, שנאמר ועשו לי מקדש. זאת אומרת, לדעת הרמב״ם המוטיב המרכזי בבית המקדש זה עניין של עבודת הקורבנות, והעובדה שכל אחד מישראל יש לו מצוות ראייה להביא עולת ראייה, לעלות לרגל שלוש פעמים בשנה, וזה הוא מתקרב אל הקדוש ברוך הוא, ויש לו צורך כזה או אחר אז הוא מביא קורבנות, וגם אם אין לו צורך אז הכהנים שמביאים קורבנות זה בשם כל עם ישראל, זה תרמיד של שחר או תרמיד של בין הארבעים, ומוספים של שבת ומוספי יום טוב, מוספי ראש חודש, כל עבודת יום הכיפורים, זה הכל נעשה בשביל כל עם ישראל. זה תכלית המשכן, זה תכלית המקדש, בשביל העבודה שנעשית בפנים. לא מזכיר בכלל לא את הארון ולא את השכינה שעליו, ולא שום דבר. אבל גם הרמב״ם ועדיין מסכים את דבר חשוב מאוד, אבל זה לא העיקר בבניית המשכן, ואותו דבר גם לגבי המקדש.
אז לפי הרמב״ם זה לא בשכנתי בתוכם.
שכנתי בתוכם זה על ידי עבודת הקורבנות של עם ישראל.
הקורבנות.
זה הקורבנות, זה ושכנתי בתוכם. והנה, בהמשך דבריו בראש פרשת תרומה, כן? עכשיו פה הרמב"ן אומר משהו שעל פניו הוא לא כך מובן. כן, עוד פעם, זה בהמשך, הרמב"ן כידוע לא חוסך במקום, כן, הרמב"ן כותב, כן, כותב הרבה. כן, יש לפעמים רמב"נים כאלה, טורים על טורים, כן, שמופיעים שם בחומש. אז שם זה רמב"ן כזה מאוד מאוד יסודי, ושם הוא כותב שם, ועוד הערה אחת צריך לומר, שהרמב״ן גם דיברנו על זה לפני שבועיים בהקדמתו לפירושו על החומש, אומר שבקיצור הוא רומז שם שיש, הוא מביא שם בפירושו דברים נעימים ונפלאים ליודעי חן. כן, ולמילים אחרות הוא אומר שם במפורש שכל מה שהוא מביא חלקו מבוסס על עניינים של פנימיות, עניינים של תורת הנסתר, עניינים של קבלה, ומי שמבין מבין, ומי שלא שלא יתאמץ, חבל שיתאמץ כי הוא לא יבין. אחר בערך הוא רומז שם. זה הרמב"ן שהוא גדולי הפשטנים, אבל הוא לא נרתע, בשביל להבין את הפשט צריך להבין את הנסתר, אין מה לעשות. אחרת זה, זה רובד שלם בתורה שהוא חלק מהתורה. לא משהו, זה אסור לגוע. זה חלק מהתורה, אם אתה לא יודע שם, אז חסר לך, נדבך חשוב מאוד בתורה. לכן הוא אומר פה, בהמשך דבריו וריש פרשת תרומה מבאר הרמב"ן, כן, עוד פעם את העניין של השראת השכינה במשכן. הוא אומר בהי לישנה, וסוד המשכן, שיהיה הכבוד אשר שכן על הר סיני, שוכן עליו בנסתר. וכמו שנאמר, שם, וישכון כבוד השם על הר סיני. וכתיב, אין הראנו השם אלוקינו את כבודו ואת גודלו. אין? פרשת משפטים. וכן כתיב במשכן, וכבוד השם מלא את המשכן. זה אגב כתוב בפרשה שלנו. למעשה כל השיחה הזאת מובאת פה על פרשת פיקודי, בגלל הפסוק הזה, שמופיע בסוף פרשתנו, כתוב שם, וכבוד השם מלא את המשכן. והזכיר במשכן שני פעמים, וכבוד השם מלא את המשכן. כן? זה כתוב פעמיים. כבוד השם מלא את המשכן, כנגד את גודלו, את כבודו ואת גודלו. כן? זאת אומרת, אני חוזר פה לא רק קטע שדווקא כתוב בפרשתנו, אלא דווקא מה שאומר הרמב"ן בתחילת הדברים, הוא אומר שסוד המשכן, שיהיה הכבוד אשר שכן על הר סיני, שוכן עליו בנסתר. זאת אומרת, הרמב"ן כורך פה, באיזושהי צורה שהיא חסרת מובן לחלוטין בשלב זה, את העניין של המשכן עם העניין של מעמד הר סיני. מה הקשר? ויותר מזה הוא אומר, שמה שהיה כבוד השכינה ששכן על הר סיני, ואני מוסיף פה בסוגריים, בגלוי, שוכן עליו בנסתר, איפה? במשכן. מה שהיה בהר סיני בגלוי, שוכן במשכן בנסתר. ופה הוא מביא פה את כל הפסוקים האלה, נראינו השם אלוקינו את כבודו את גדולו, זה הכוונה על הר סיני. ובמשכן כתוב, וכבוד השם מלא את המשכן, אבל אף אחד לא רואה. על הר סיני כתוב, אין הראינו. השם אלוקינו את כבודו, ראינו. כן? אבל במשכן כתוב, וכבוד השם מלא את המשכן. זאת אומרת, כתוב בסוף הפרשה שלנו, כבוד השם מלא את המשכן, פעמיים. אנחנו איפה אנחנו רואים שם את כבוד השם מלא את המשכן? לא רואים. לכן רואה הרמב"ן, מה שהיה בהר סיני בגלוי, ישנו בנסתר בתוך המשכן. ובסוף הפרשה שלנו, פרשת פיקודי, על הפסוק כבוד השם מלא את המשכן, כותב הרמב"ן שוב, וכבוד השם מלא את המשכן כי תוכו מלא הכבוד, כי הכבוד שוכן בתוך הענן, תוך המשכן, כי עניין שנאמר בהר סיני, אל הערפל אשר שם האלוקים. וזה בשלב הזה לא בדיוק ברור. מה בדיוק רוצה הרמב"ן לומר כאן, מאיפה הוא לוקח את זה, ובאיזה הקשר הוא אומר את זה. בעזרת השם יתברר בהמשך. אני מקווה כי הדברים, כמו שהזהרתי מראש פה, לא פשוטים בכלל. הוא אומר, הוא מובהר בספרים, ספרים בעניין הזה זה אור התורה, זה ביאורי הזוהר של הצמח צדק, הרבה ספרים שעוסקים בפנימיות התורה, על הרמב"ן. וכוונתו בזה לבאר גדר השראת השכינה במשכן וכן בבית המקדש. שיש בזה שתי דעות. זאת אומרת, מה היה מהות השראת השכינה במשכן ולאחר מכן בשני בתי המקדש. זה קשור למחלוקת שראינו מקודם בין הרמב"ן לבין הרמב"ם בשאלה מה תפקידו העיקרי של המשכן. לדעת הרמב"ם, וכאן הקטע הזה של הרמב"ם דווקא לא מבוסס על מה שאמרנו מקודם בהלכות בית ובחירה, אלא יותר על מה שאומר הרמב"ם במורה נבוכים, אין לומר שהשראת השכינה הייתה במקום המקדש עצמו, שהרי הקדוש ברוך הוא אינו בגדר מקום, כי אם שמקום המקדש הוא מוכשר שיעבור על ידו גילוי הקדוש ברוך הוא. כן, זה משפט כבד מאוד, בואו נקרא את זה עוד פעם. הוא אומר כאן שלדעת הרמב״ם, אין לומר שהשראת השכינה הייתה במקום המקדש עצמו. זאת אומרת, במילים אחרות, לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא מתחבר למשהו פיזי. מה, אתה בונה שם עצים, אבנים, יפה, זהב ככל שיהיה. אתה רוצה להגיד שהקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו על הדברים הפיזיים האלה? לא מתחבר. הקדוש ברוך הוא אינו בגדר מקום. כן, אני חושב שזה אנחנו קוראים לקדוש ברוך הוא המקום. המקום ירחם. למה המקום? וכן, אמרו חז"ל שהוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא שייך עניין של מקום. עניין של מגבלה. אפילו אהרון אינו מן המידה. כמו שאמרנו, אהרון היה מן תופעה מופלאה כזאת. שהוא מודדים משני הצדדים, מוצאים שם 10 עמות. מודדים את הארון עצמו, היה 1.5 עמות. איך זה יכול להיות? וניקח האורך העצר להיות 11.5 עמות. אז אומרים מצד לצד, 10 עמות. כן, זה מהארון לשני הכיוונים, 5 ו-5. איך זה יכול להיות? הארון אינו מן המידה. כאילו לא תפס מקום. תפס מקום ולא תפס מקום. כן, זה העניין של הארון. הוא אומר, כי אם שמקום המקדש הוא מוכשר שיעבור על ידו גילוי הקדוש ברוך הוא. ויש שני משלים, שני הסברים שאפשר להביא לצורך העברת העניין, שזה כאמור קטע לצורך לעיין בו קצת. אומר, יש אפשרות לומר שאלמנט מסוים, פיזי, משמש כדי להעביר דבר רוחני, להכשיר אותו, אבל אי אפשר לומר שהדבר הרוחני הזה מתחבר לדבר הפיזי עצמו. למשל, יש שתי דוגמאות לצורך העניין. אחת, זה אחד הכללים בנבואה, הוא שאין הנבואה שורה על הנביא אלא בארץ ישראל. נכון שהיו כמה יוצאים מן הכלל, כן, שהתנבאו בגולה, יחזקאל ויונה הנביא, אבל רוב הנביאים התנבאו בארץ ישראל. מה הקשר בין נבואה לארץ ישראל? אלא שארץ ישראל מכשירה את הנביא לקבל את רוח הקודש. זה לא שהנבואה שורה על ארץ ישראל. אבל עצם העובדה שהנביא נמצא בארץ ישראל, זה מכשיר אותו לקבל את רוח הנבואה, לקבל את רוח הקודש ולהתנבא. זאת אומרת שבארץ ישראל יש מעלה רוחנית שרק בה הנביא יכול להתנבא. אותו דבר, על דרך זו אפשר לומר שבמשכן יש השראת שכינה. אבל זה לא שהשכינה נמצאת בקרשים, אלא המשכן, קדושתו, הופכת את המקום הזה לראוי ששם תשרה השכינה בעניינים אחרים, אבל לא פיזית. או דוגמה נוספת שמבהירה יותר טוב את הפשטות, את שתי התפיסות שיש כאן בין הרמב״ם לרמב״ן בעניין הזה. נניח שמישהו יושב וכותב חידושי תורה. אז מי למעשה מפיק הלכה למעשה את חידושי התורה הנפלאים שלו? היד. היד זזה וכותבת. אז אפשר לומר שהשכל נמצא באצבעות? אפשר לומר שהשכל נמצא באצבעות שכותבות. אבל מצד שני, האצבעות הם אלו שכותבות. נכון, אבל זה אמצעי. זאת השכל שנמצא במוח של האדם עובר דרך האצבעות אל העולם הגשמי, שזה הכתב, על הנייר. אבל האצבעות הם לא החלק החכם. לעומת זאת, שכל כן מתלבש במוח. במוח זה המקום שבו בפועל נמצא השכל, אותו שכל שיושב ופולט החוצה את דברי התורה שכותב אותו אחד. זאת אומרת ששמה זה לא רק עובר, שמה זה מקום השכינה במרכאות של אותה חוכמה שבגללה הבן אדם הזה מסוגל לאחר מכן לשבת ולכתוב חידושי תורה. אז זה מסביר פחות או יותר ברמה של המשלה את ההבדל בין הרמב״ם לבין הרמב״ן בעניין הזה. הרמב״ם אומר שהמשכן או המקדש זה כמו יד. לא יכול להיות שהשכינה נמצאת בדבר פיזי. כן? מצד שני, ברור שבלי היד אי אפשר שחידושי התורה יצאו לעולם הגשמי, יצאו הלכה למעשה, יהיו כתובים על נייר. אבל זה לא המקור. לעומת זאת, לפי הרמב״ן, זה ממש, השכינה היא באופן של התלבשות. זאת אומרת, כשם שהשכל מתלבש במוח, ואחרי זה זה יורד הלאה ויוצא דרך היד, ככה גם השכינה התלבשה בפועל במקדש או במשכן עצמם. דעת הרמב״ני, שהשראת השכינה בבית המקדש הייתה באופן של התלבשות, שהגילוי היה במקום המקדש עצמו, ועל דרך משכן השכל במוח, שהשכל מלובש במוח, והמוח משיג את השכל. והיינו, שלדעת הרמב״ם הייתה השראת השכינה בבית המקדש בדרך מעבר, ואינה שייכת למקום המקדש עצמו, ולדעת הרמב״ן הייתה באופן של התלבשות במקום המקדש. כאן יש שני מושגים, יש דרך מעבר ודרך התלבשות. זאת אומרת, עניין של צינור לדברים רוחניים, איך הוא מתבצע? כן? זה עניין מאוד עקרוני, כשחושבים על זה קצת, רואים שכל דבר אנחנו עושים והופכים אותו לדבר רוחני. אנחנו לוקחים מתחת פת ומברכים עליה המויצים. אנחנו לוקחים גרעינים ומברכים עליהם, אדמה, עץ. אנחנו לוקחים את הלולה ומברכים עליה. אנחנו לוקחים, כן, את השופר, שסך הכל היה איזה קרן של בהמה. זה, משתמשים בו למטרות רוחניות נשגבות. איך זה מתלבש? איך זה קורה? אז אפשר לומר שזה קורה באחד משני האופנים. או שכל הדברים האלה זה רק אביזרים שדרכם עוברת הקדושה, והנה הקדושה נשארת רוחנית, או שהקדושה מתלבשת בפועל בגוף הדבר הגשמי. ככה טוען הרמב"ן. והנה, עוברת, כן, עוברת, אבל לא בפנים. לא בפנים, כמו שהחוכמה לא נמצאת בתוך האצבעות. דרך האצבעות, על ידי האצבעות. אבל לא, החוכמה לא נמצאת פה באצבעות, נמצאת במקום אחר. והנה, מזה שברמב"ן מבאר עניין השראת השכינה באופן של התלבשות, בהמשך לדבריו, דעיקר החפץ המשכן הוא מקום מנוחת השכינה שהוא הארון, מסתבר דשיטתו בגדר מטרת המשכן ושיטתו באופן השראת השכינה תלויות זו בזו. וגם הרמב״ם דפליג עליו בשני עניינים האלו, מסתבר ששיטתו בשניהם מיוסדת על אותו הדבר. במילים אחרות, אומר פה הרבי, שכשאתה משווה את שתי המחלוקות האלה בין הרמב״ם לבין הרמב״ן, אתה לא יכול שלא לראות שהן תלויות אחת בשנייה. זה אותו עיקרון. אותו עיקרון, זאת אומרת, בואו נזכיר לעצמנו על איזה מחלוקות מדובר פה. אלא פה מצד אחד מחלוקת בשאלה מהו העניין העיקרי במשכן, האם זה העניין של הארון והשראת השכינה דרך הקרובים, או שזה הקרבת הקורבנות והעלייה לרגל בשלושה רגלים. זה מחלוקת אחת. מחלוקת שנייה, זה האם השראת השכינה במשכן הייתה בדרך של מעבר או בדרך של התלבשות. ועכשיו אומר הרבי, ברור ששתי המחלוקות האלה תלויות זו בזו, ויש לבאר קשר העניינים לפשטות. הרמב״ם כתב, ועיקר החפץ במשכן הוא מקום מנוחת השכינה שהוא הארון, לפי שסבירה לידי השראת השכינה במקדש אינה בדרך מעבר אלא בדרך התלבשות במקום המקדש עצמו, ולכן הוא שייך לומר, ועיקר החפץ הוא מקום מנוחת השכינה, כי זה שייך לגוף מקום המקדש. זאת אומרת, במילים אחרות אומר הרמב"ן, כן, אפשר לומר שהארון זה מקום שבו פיזית שם שרתה השכינה, כי יש דבר כזה. מכיוון שהרמב"ן טוען, כמו שאמרנו מקודם, שהשראת השכינה הייתה בדרך של התלבשות. כן? זאת אומרת, בהשוואה במשל השכל והמוח, אז כמו שהשכל נמצא בתוך המוח, ככה השכינה הייתה בתוך הארון, על הארון, על הכרובים, שם שרתה השכינה. מה שאין כן הרמב"ם, שכתב, דעיקר מצוותו של עשיית המשכן הוא להקרבת קורבנות, ואליו תהיה ההליכה לרגל, לשתתו אזיל, והשראת השכינה במקדש היא רק דרך מעבר, שאינה שורה במקום המקדש עצמו. ורק שמקום המקדש הוא מוכשר שעל ידו יהיה גילוי השכינה לישראל שבאו לשם. ועל ידו עובר הדיבור והנבואה למשה, כמו שכתוב, ונועדתי לך שם ודיברתי איתך מעל הכפורת. זאת אומרת, המשכן מבחינת הרמב״ם הוא אינסטרומנטלי. כן? זה צינור. זה לא נמצא שם בפנים. זה צינור, צריך צינור. צינור כשלעצמו זה כמה דבר חשוב ביותר. אבל זה עדיין רק צינור. איך שורה השכינה? על ידי ישראל, שבאים לשם, עולים לרגל, מקריבים קורבנות, כל הקורבנות שצריך, זה מה שמביא שם את השראת השכינה, ישראל, לא העצמים שנמצאים שם. ואז זוכה עם ישראל ומשה רבינו בראשם, ונועדתי לך שם ודיברתי איתך מעל הכפורת, אם המשכן למלא את יהודו, ומקריבים שם תמידים כסדרה ומוספים כהלכתם, אז הקדוש ברוך הוא מתגלה דרך המשכן ומדבר על ישראל.
אם ככה כשאין מקדש ואין משכן?
כן, תכף נגיע לזה.
הרמב"ן לא יהיה
שכינה? תכף נגיע לזה. אבל זה עדיין קצת קשה, מכיוון שהרי מה אמר הרמב"ם עכשיו? הרמב"ם אמר שוודאי כל התכלית של השכינה זה עבור ישראל. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בישראל. אז מה, הרמב"ן חולק עליו בנקודה הזאת? מה, השכינה נמצאת במקדש או במשכן כי זה דבר בפני עצמו? בלי שום קשר בכלל לעם ישראל? לא יכול להיות. לכן אנחנו תכף מגיעים פה לאיזושהי הערה מעניינת, הערה באלף. אבל אין זה ברור מספיק, שהרי גם לדעת הרמב"ן, השראת השכינה במקדש אינה מצד מקום המקדש עצמו, אלא זהו בשביל ישראל. וכפי שהעריך הרמב"ן, כן, זה קטע שכבר קראנו אותו מקודם, ונרחיב בו קצת, בתחילת פרשת תרומה, כן, זה קטע, הקטע הקשה הזה שם עם הר סיני וכו', מה זה שייך שם, ושם הרמב"ן מעריך ואומר, שאחרי מתן תורה הוא כותב שם, וישראל קיבלו עליהם לעשות כל מה שיצווהם חולה מעתה, הנה הם לא לעם חולה גוי קדוש, והנה הם קדושים ראויים שיהיה בהם מקדש להשרות שכינתו ביניהם, ולכן ציווה תחילה על דבר המשכן שיהיה לו בית בתוכם מקודש לשמו, ושם ידבר עם משה ויצווה את בני ישראל. ומכאן הוא ממשיך ואומר, והנה עיקר חפץ המשכן הוא מקום מנוחת השכינה שהוא הארון. כן, מכאן ממשיך הקטע שאותו הקראתי מקודם, העניין הזה של שיש יהיה הכבוד ששכן על הר סיני, שוכן עליו ונסתר. נמצא שגם לדעת הרמב"ן עיקר השראת השכינה במקדש אינה אלא בשביל ישראל. בזה אין מחלוקת בין הרמב"ן לרמב"ם, אלא שפלוגתתמי, שלדעת הרמב״ם עיקר עניין המקדש הוא בשביל העבודה של בני ישראל, הקרבת הקורבנות וכו', ואילו לדעת הרמב״ן עיקרו הוא בשביל השראת השכינה בישראל. זאת אומרת, טוב, לא נגיד זאת אומרת, בואו נמשיך עוד קטע. זאת ועוד, התבהר במקום אחר זה כמו שרבנו בחיה שם בתחילת פרשת תרומה מבאר את הרמב"ן, ועוד מפרשים, זה מה שהוא אומר פה בקיצור, אם זה היה במקום אחר. בנוגע לפלוגתת הרמב"ם והרמב"ן בעיקר תכלית המקדש, דמר אמר חדה ומה אמר אמר חדה ולא פליגה, שהרי מקרא מלא דיבר הכתוב ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. זאת אומרת, המחלוקת בין הרמב"ם לבין הרמב"ן היא לא כל כך קיצונית כמו שחשבנו. בעיקרי הדברים הם מסכימים, שאלה היא בטכניקה. אלא שהרמב"ם בספר ההלכה, כלומר בהלכות בית הבחירה, וגם אותו דבר גם בספר המצוות, שגדרה של הלכה הוא הציווי לאדם, מדבר בתוכן עניין המצוות שנצטוו ישראל לעשות בבית המקדש, בדגש על לעשות. הרמב"ם הוא איש ההלכה. הוא אומר, רגע, אוקיי, קיבלנו את התורה, צריך לעשות. מה עושים? קורבנו, שזה ניתן המשכן של השבפים, לעשות את הקורבנו, זה העניין של הלכה. כשאתה מדבר על הלכה, אתה לא אומר, רגע, איפה שוכנת השכינה, שם על הארון בין הקרובים, זה נחמד, זה טוב, זה נפלא, אבל אין לזה היבט הלכתי. הרמב״ם חותר ישר להלכה, לעשות, אוקיי, מה עושים? שמעתם את המשכן, זה עבודות הקורבנות. לכן שהרמב״ם מדבר בהלכות בית הבחירה על עניין של התפקיד העיקרי של המשכן, הוא מדבר על קורבנות. כן? והרמב״ן הוא מדבר יותר על הפנימיות של הדברים, מדבר בעניין החפץ אשר המשכן עצמו, שהוא ושכנתי השראת השכינה שהייתה בו מלמעלה, וזה היה בעיקר על ידי הארון. ועל פי הנעל ששתי הפלוגתות תלויות זו בזו, מסתבר לומר שגם בפלוגתה השנייה, אם השראת השכינה הייתה בדרך מעבר או בדרך התלבשות, הרי מר אמר חדה ומר אמר חדה ולא פליגה. או במילים אחרות, כן, כמו שאמרתי מראש, הדברים פה לא פשוטים, אבל שכרם בצדם. כן, אומר פה הרבי שבסופו של דבר אתה רואה את המחלוקת, שתי המחלוקות למעשה בין הרמב״ם לבין הרמב״ן, אתה אומר שכשם שהמחלוקת לגבי העניין של השראת השכינה, האם זה על ידי עבודת הקורבנות או על ידי הארון, בסופו של דבר היא לא ממש מחלוקת, זה רק עניין של דגשים שונים, כל אחד שם דגש אחר, אבל שניהם מסכימים שוודאי השראת השכינה היא בשביל ישראל, שנאמר ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. רק הרמב״ם הוא יותר בדגש ההלכתי, והרמב״ן הוא יותר בדגש הפנימי על העניין. אותו דבר צריך לומר שהמחלוקת השנייה שאמרנו מקודם שהיא תלויה בראשונה, האם השראת השכינה היא בדרך מעבר או בדרך התלבשות, גם פה צריך לומר שאומנם כל אחד מבצע צד אחר, אבל בפנימיות הדברים הם לא חולקים. ואיך זה יכול להיות? זה כבר לא נשמע סביר. יותר יכול לא נשמע ברור. אם הרמב״ם אומר שזה בדרך מעבר, והרמב״ן אומר שזה בדרך התלבשות, ושתי הדרכים האלה סותרות אחת השנייה, אז איך אתה יכול להגיד שהם לא נחלקים? פה אנחנו מסתבכים עוד קצת. ופה צריך להקדים ולומר, בזוהר הקדוש כתוב כמה וכמה וכמה פעמים את המושגים הבאים: גליה די ישראל, גליה די אורייתא, גליה די קודש בריחו, סתימה די ישראל, סתימה דאורייתא, וסתימה, לפעמים זה סתימה, לפעמים סתימה, דקודשא בריחו. זאת אומרת, גליה וסתימה של ישראל, אורייתא, הן קודשא בריחו. זאת אומרת, זה לא, ההבדל בין גליה לסתימה, זה לא עניין כפשוטו בין הנגלה והנסתר. הם שניהם נסתרים. אלא כשמדברים שם על גליה וסתימה, הכוונה היא מה רמת האסתר. יש אסתר קטן ויש אסתר גדול. כלומר, יש דברים, עניין רוחני, שהוא באופן של גלוי, ויש עניין רוחני שהוא באופן של נסתר. למשל, בואו ניקח למשל דוגמה. שאלה. אנחנו אומרים לפי שיטת הרמב"ן, אני כבר לא שאלה תיאורטית, אלא שאלה שנגזרת פה מהדיון שלנו כרגע. אנחנו לפי שיטת הרמב"ן אומרים שכל עניין של השראת השכינה היא על ידי עבודת הקורבנות, זה ביום יום, ועל ידי אדם שעולה לרגל בשלושת הרגלים. עכשיו בוא נניח לרגע, אדם נאנס ולא עלה בשלושת הרגלים. לא שורה עליו שכינה? הוא נשאר בבית, ברענן. הוא לא זכה להשראת השכינה? לפי הרמב״ם, לא? אם כל העניין של השראת השכינה זה על ידי הראייה של האדם בשלושת הרגלים, אז אם הוא עולה על הרגל, לא שרתה עליו שכינה, ככה יוצא לכאורה, אבל זה לא נכון. מכיוון שבגליה באמת לא שרתה עליו שכינה, אבל בסתימה כן שרתה עליו שכינה. למה? כי הוא חלק מעם ישראל. זאת אומרת, סביבה שהוא נמצא והוא נאנס, הוא לא שחט, גם אם לא היה נאנס. כן? אז יש עניין של גליה וסטים. זאת אומרת, יש עניין של הרובד העליון שמתבצע ונובע בעיקר ממעשיו של האדם, ויש מאחורי זה עוד רובד אחד נסתר יותר, שהוא עצמות הקשר שקיים בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, שלא תלוי בכלום. לא במה שבן אדם עושה, לא אם הוא צדיק, לא אם הוא חוטא, לא אם הוא עושה כך ולא אם הוא עושה אחרת, ולא תלוי אם יש בית מקדש או אין בית מקדש, אם יש משכן או אין משכן, אם יש ארון או אין ארון, לא תלוי בשום דבר. יש קשר עצמותי בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, בגלל זה הקדוש ברוך הוא בחר את עם ישראל להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, וזה לא תלוי בשום דבר. בגלל זה לכל יהודי יש נשמה שהיא חלק אלוקה ממעל ממש. הדבר הזה לא מותנה ולא תלוי כלום בשום דבר. גם החוטא הגדול ביותר שבעולם, שאוכל נבלות וטרפות לאחיץ בפרסיה, יש לו את החלק האלוקי הזה שהנשמה בתוכו, ויש לו קשר עצמותי מחובר גבוה יותר מכל הגויים שבעולם אל הקדוש ברוך הוא. למה? מעצם הקשר הסתים, הסתום, שיש בין עם ישראל וכל יהודי על דרך זו, לבין קודש הבריחו. יש, אומרים שהקשר עובר באמצע אמפליפיקציה על ידי האורייטה. לכן מכאן מובן אולי הקשר למאמר הזוהר הקדוש, שעם ישראל או אורייטה וקודש הבריחו חדו. כן, כי הדרך להגיע לקדוש ברוך הוא היא דרך התורה, ששם נמצאת חוכמתו, חוכמה הילאה בתוך התורה עצמה. זה לא דבר חיצוני. הקדוש ברוך הוא שם את עצמו בתוך התורה. אנה נפשי כתבית יהבית, אומר הקדוש ברוך הוא, ראשי התיבות אנוכי. לכן הוא פותח את עשרת הדיברות במילה אנוכי השם אלוקיך, אומרת הגמרא במסכת שבת, מה זה אנוכי? אנה נפשי כתבית יהבית, אני את עצמי הכנסתי פה בפנים בתוך התורה. זה לא, האדם כותב דברי חוכמה, מפיץ אותם, מוציא אותם לאור, אז יש הוא ויש את הספר שלו, שזה עכשיו נמצא אצל מישהו על המדף. אתה מחזיק את התורה, אתה מחזיק את הקדוש ברוך הוא, period. כן, לכן הכבוד העצום והזהירות שצריך בכבודם של ספרי הקודש, גם אם זה חוברת כזו, לא חייב להיות ספר תורה שנמצא בארון. כן, יש שם הזכרות, שם את התורה, צריך ללמוד להיזהר בזה. אז זה הקדמה למה שהוא הולך להגיד עכשיו. ויש לומר הביאור בזה בקריאה המבואר בזוהר, זה ההתקשרות בישראל וקודש הבריחו על ידי שבחינת גליה שבישראל מתקשרת בגליה דקודש בורחו, וסתים דישראל מתקשרת בסתים דקודש הבריחו. ועל דרך זה הוא בנוגע לבעשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, שיש בו שתי דרגות אלו. א', ושכנתי בתוכם בגליה דישראל, שהוא הקשר בין גליה דישראל עם גליה דקודשא בריך ב' ושכנתי בתוכם סתים דקודשא בריך בסתים דישראל. זאת אומרת, אם אנחנו מוטרדים מהשאלה האם השכינה שורה בדרך מעבר או בדרך של התלבשות, מגיע הזוהר הקדוש בקטע הזה ומבהיר שזה בכלל לא סותר. זה גם וגם. שאלה היא על איזה צורת התקשרות אתה מדבר. אם גליה וגליה או סתים בסתים. אם זה גליה בגליה, אז זה חיצוני. אם זה סתים בסתים, זה גם בפנים. והחילוק ביניהם, הקשר הגלוי שבין גליה דישראל עם גליה דקודשא בריך הוא דבר הנעשה על ידי פעולתם ועבודתם של ישראל ועשו לי מקדש. בלשון הרמב״ם, כן, כמו שאומר הרמב״ם בספר המצוות, לעבודה בו יהיה ההקרבה והבערת האש תמיד, ואליו תהיה ההליכה והעלייה לרגל והקיבוץ בכל שנה. והוא אמרו יתברך ועשו לי מקדש. זה לשון הרמב״ם בצד הפרקטי, בעניין של העבודה, ההקרבה, אש התמיד, הקיבוץ, הכוונה, ההאספות של כל עם ישראל שלוש פעמים בשנה, בשלושה רגלים. זה המהות של ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. זה גליה, כי באדם מקריב קורבן, זה בגליה, זה גלוי. ואילו הקשר הסתום בין סתים דקודשא בריך וסתתים דישראל, נעשה על ידי המשכן והמקדש עצמו. והיינו שגם מי שלא בא למקדש להקריב ולא עלה לרגל, הרי בעצם היות המשכן והמקדש בתוך בני ישראל, נעשה ושכנתי בתוכם. בתוך בני ישראל. ויש לומר, בהמשך לדברים האלה, כן, עוד פעם, לחדד עוד יותר את הגדר פה של דברי הרמב"ן לעומת דברי הרמב"ם, שלא סותרים אחד את השני. אחד אמר זה ואחד אמר זה, והם לא סותרים. ויש לומר שהם שני הגדרים הנ"ל בהשראת השכינה במשכן. הרמב"ם קאי בעניין ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם כפי שהוא בגלוי. דהיינו הקשר בישראל וקודשא בריך הוא הבא על ידי עבודתם, בדגש על העבודה החיצונית, הפשוטה, הקרבת קורבנות, עלייה לרגל. והשראת השכינה הקשורה בזה היא בבחינת גילוי, שהרי באה על ידי מעשיהם ופעולתם של ישראל. הוא הקשר דגליה בישראל עם גליה דקודשא בריך הוא. על ידי העלייה לרגל והקרבת הקורבנות. ואילו הרמב"ן, שכולל בפירושו דברים נעימים לשונאים וליודעי חן, ככה אומר הרמב"ן בעצמו בהקדמתו לתורה, כן, לפירושו על התורה, שמבאר סודות התורה, קאי על דבר ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בבחינת סתים. הקשר שבין סתים בישראל לסתים דקודשא בריך הוא, וקשר זה לא נעשה על ידי מעשיהם ופעולתם של ישראל, אלא בעצם הקמת המשכן והמקדש בתוך בני ישראל. זאת אומרת, גם בלי להבין פה סתים, גליה, כל הפלפול הזוהר הזה, כן, מהזוהר, כן, גם אנחנו לא ממש מבינים מה בדיוק הוא רוצה להגיד שם, אבל תחושתית אפשר להבין שיש בו הסבר מאוד פשוט. בבסיס זה מאוד פשוט ליחס בין דברי הרמב״ם לדברי הרמב״ן. כשם שהרמב״ם שם בדגש אל על הדברים החיצוניים, על העבודה, כי הרמב״ם הוא איש ההלכה, הוא אומר, אוקיי חבר'ה, מה צריך לעשות? אשר בא אלוקים לעשות? אוקיי, מה עושים? ספר הלכה. לכן גם ביד החזקה, גם בספר המצוות, אפילו במורה נבוכים, שם הוא מתייחס לעקרונות שמאחורי העניין הזה, הוא אומר, העיקר זה העניין של העבודה בפועל, החלק הגלוי. מגיע הרמב"ן ואומר, נכון, ודאי שזה התכלית, אבל יש עוד רובד אחד, יותר עמוק, שלא תלוי בשום עבודה. זה העניין של השראת השכינה במקדש או במשכן על ידי עצם המצאותו של הארון, שעליו שורה השכינה. הסתים, החלק הנסתר בקשר שבין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, שורה שם. וזה לא קשור, זה לא סותר לעבודת ישראל, שהיא זאת שמביאה את החלק הגלוי של השראת השכינה. כן. ויש לומר ששני פרטים אלו קשורים עם שני מקומות שונים במשכן עצמו. עוד דבר אחד שנובע עכשיו נפקמין משני ההסברים, שתי נקודות המבט השונות משלימות האלה שבין הרמב״ם לרמב״ן, נכון מאוד? הקשר הגלוי שייך למקום הגלוי שבמקדש, מקום העבודה, שזה העזרה וההיכל. שם היה כל האקשן. איפה היה האקשן? היומיומי, בעזרה, בהיכל. הכהנים היו הולכים, הלוך, חזור. כהנים זריזים הם. אין צריך לראות, רק לנסות לדמיין איזה מחזה נפלא. זה היה לראות שם ביומיום את עבודת הכהנים לבית המקדש. ראיו שם בכל משמרת מאות רבות של כהנים. זה היה כל דוממה מוחלט, והכהנים היו הולכים יחפים. כן, וכל אחד עם בגדי הכהונה שלו, שצריכים להיות מבריקים, נקיים, ללא רבב. רבב קטן על בגדי הכהונה, והכהן חייב מיטה. חוצץ דבר בינו לבין בשרו, חייב מיטה. והכהנים זריזים הם. אז כאן בתוך השטח הזה של המקדש, סובבים כל הזמן כמה מאות כהנים, אין שם שום תנועה שנעשית לשער. כל אחד יודע בדיוק מה הוא הולך לעשות, מתי, עם מי, לאיזה משמרת הוא שייך, לאיזה משפחה. הולכים בקורבן הבוקר, אחרי זה בתרומת הדשן, ומכינים ומטיבים את הנרות, ועושים שם הכל זורם שם, מין בגדי לבן כאלה, זורמים, הלוך, חזור, כל היום כולו. זה נפלא מאוד. אשרי עין ראתה זאת. כן, צערים, אנחנו לא. נראה במהרה בימינו בקרוב. איפה היה כל האקשן? היה בעזרה, עזרת הכהנים. והאיכל. אבל הקשר הסתום שייך למקום הסתום. מקום שבו אף אחד לא הסתובב שם. איפה? זה קודש הקודשים. שאינו מקום עבודה, ואין נכנסים שם כל השנה כולה, רק כהן הגדול, ביום הכיפורים בלבד. ובו גוף מי נמצא? הארון, שגם בו אין שום עבודה. כל עניינו מקום מנוחת השכינה. זה החלק הסתום. במקום הסתום, בכלי הסתום, באזור הסתום. אין שם שום דבר. שום כהן לא מסתובב, ההפך. זה רק ערב יומת. כן, זה המקום. חשמל באוויר, נוגע. כן? אז לכן, החלק הסתום, שזה דברי הרמב"ן, זה במקום הסתום. החלק הגלוי, שזה בדברי הרמב"ם, במקום הגלוי, שבו הפעילות הגלויה, זה בעזרה. אם ככה, נשאלת השאלה לפי דעת הרמב"ן, שמקום השכינה היה על הארון, איך יכול להיות שבבית שני לא היה ארון? זה שאלה. איך עוד שבבית שני לא היה ארון? אם הרמב"ן בא ואומר שכל הדגש בעשיית המשכן והמקדש זה הארון, הסתים דקות שבריחו שמתחבר עם הסתים די ישראל זה בארון, אז איך היה מקדש שני? אף פעם לא היה שם הארון. איך עבדו שם? חסר שם את כל הנדבך הקדוש ביותר, הפנימי ביותר, הסתום ביותר, אמנם סתום, אבל לא היה. בכלל.
זה היה שיקלה.
אוקיי.
משום שאחר כך גם המקדש הזה איננו, אז איפה היא עכשיו? 2000 שנה.
לא, לא.
יש מקום אחר?
לא, לא. אבל בית המקדש השני היה בית המקדש את עבודת קורבנות. זאת אומרת, אם אתה אומר, אם אין ארון, אז אין עבודת קורבנות, אז אני מבין. זאת אומרת, אין אפשרות לעשות בית מקדש. אתה רואה שהיה בית מקדש עם כל העבודה, בלי ארון. זאת אומרת שכל העניין של השראת השכינה בגלוי, על ידי הקורבנות, לא תלוי בהימצאותו של הארון.
והיום שלנו עבודת קורבנות הזמן?
מה?
נשמע, פרים שפתנו.
זה לא אותו
דבר. זה השתנה לזה, וזה השתנה לזה. בסדר, זה מה ש... כבר מקדש לכל אחד.
כן, אבל השאלה היא למה לא אמרנו ונשלמה פרים שפתנו כבר בסוף, אחרי קורבן בית ראשון. בוא נניח שאין ארון. אז מאותו רגע מתחיל, נשלמה פרים שפתנו. איך אפשר בכל זאת לעשות את מקדש?
זה הוא נשא בהתחלה במוסתר, ואחר כך היית גם בגלות.
עוד פעם, אתה סותר את עצמך מנעובי. אם, כי אם אתה, בגלל היעדרו של הארון, אנחנו עוברים למוד של נשלמה פרים שפתנו. זאת אומרת שלא יכול להיות בית מקדש. ואם כן יכול להיות בית מקדש, זאת אומרת שבית המקדש לא תלוי בהימצאותו של הארון. אם היה בית מקדש בלי ארון, זאת אומרת שאפשר לקיים בית מקדש שלם עם כל עבודת הקורבנות בלי ארון. והרי לפי דברי הרמב"ן, זה לא מסתדר, זה הדבר העיקרי שיש שם בפנים.
הדבר הראשון שנפגע הוא הדבר הסודי שנפגע, הדבר החשאי.
כן.
זה נפגע. המקדש הראשון, אחרי שהלך המקדש הראשון, כבר אין מקום יותר לסודי.
נו.
לא נשאר. מה שנשאר זה הקורבנות.
נו.
וגם הקורבנות הזה הלך, כי גם הוא נדפק.
נדפק, חס וחלילה.
נדפק ועוד איך נדפק, לא חס וחלילה, גם אז נדפק. אנחנו חשבנו שהקורבנות זה מה שמביא את השכינה, וזה לא מביא את השכינה. זה בדיוק הטעות שלך, בגלל זה היה נגמרו הקורבנות. אנחנו עכשיו עושים
בהפוך,
חוזרים חזרה
לה. היום אנחנו לא מקריבים קורבנות.
לא, אין לנו קורבנות.
כמו בית המקדש השני, כן הקרבנו קורבנות. כן. היום אנחנו מסתפקים בנשמה פרים שפתנו. אבל אני אומר, השאלה היא לא מה קרה אחרי, לא מה קרה היום, לא נשלמה פרים ולא שפתנו. זה נשאיר לרגע בצד. אני מדבר על אותם 420 שנה שבהם לא שילמנו פרינו שפתים, לא שילמנו פרים שפתנו,
היו קורבנות,
ולא היה שפתנו, ולא זה, ואני שואל, איך זה קרה אם הנדבך החשוב ביותר על פי הרמב"ן היה חסר? הרי לא הייתה שם השכינה, אז למי נקריב את הקורבנות שם? איך יכולנו להקריב קורבן אם אין שם השכינה? לפי הרמב"ן, לפי הרמב"ם זה מובן לגמרי. הרמב"ם אומר שזה העיקר, קבעת קורבנות, אז הקרבנו קורבנות, מצוין. אז אפשר לנו לרוץ הלאה גם בלי ארון. לפי הרמב"ן שאומר שזה העיקר, הארון, איך אפשר היה להריץ בית מקדש בלי ארון? התשובה היא, היה ארון. מי אמר שלא היה ארון? היה ארון.
הבית השני.
כן, היה ארון.
גנוז למטה.
רק הוא היה נסתר. אני רק בשביל לא למתוח אתכם, לכן אני כבר קופץ לתשובה, אבל זה בדיוק העניין, שלא שלא היה ארון, לא ראינו ארון, זה משהו אחר. אבל מכיוון שכל הסיפור של הארון זה הסאטים של הקדוש ברוך הוא, עם הסאטים בישראל, לא צריך לראות, זה בנסתר. מספיק שאנחנו יודעים שיש ארון, הרי מה קרה לארון? הוא לא נעלם, הוא נגנז, הוא ישנו, גם עכשיו הוא ישנו.
וידעו איפה?
לא. אבל תכף אנחנו נראה בעניין הזה שעצם גניזת הארון זה היה חלק מבניין בית המקדש, לא חלק מחורבנו, חלק מהבניין שלו. זה קצת הפוך מהקונספט המקובל. אבל נלך פה עוד כמה שלבים. על פי הנעל יש לבאר עוד פרט לפי דעת הרמב"ן בנוגע לבית שני דלחברת צריך עיון, מאחר שלא היה בו ארון. הרי חסר בעיקר החפץ שבמקדש, מקום מנוחת השכינה שהוא הארון. וזאת ועוד, אמרו רז"ל, כן, זה מאמר מבר בתרא, אמר ידוע, שמה שכתוב זה פסוק מחגי, גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון, וכך אומר הנביא חגי. אז יש כאלה שאומרים, גדול יהיה כבוד הרי האחרון מן הראשון, דבר האחרון הכוונה היא לבית המקדש השלישי. אבל זה לא הפירוש. הפירוש הפשוט, כמו שאומרת הגמרא, שבית המקדש השני היה יותר גדול מהראשון. כלומר, שם מבארת הגמרא והבתרא, שבית המקדש השני היה גדול יותר בבניין ובשנים מהבית הראשון. כן, 420 לעומת 410. ולא מובן, כיוון שבית שני היו חסרים בו חמישה דברים, כן, כל, כמו שאומרת הגמרא ביומא, כן, שמן המשחה והארון ורוח הקודש והאש וכו'. אז ובראשם היה חסר אהרון, שהוא עיקר החפץ של המקדש, כמו שאומר הרמב"ן. איך שייך בכלל להשוות ביניהם? ואיך שייך להשוות בית שני לבית ראשון מבחינת המקדש, שבו שעניינו ושכנתי בתוכם? וכל שכן וקל וחומר לומר שהוא גדול ממנו, בבניין ובשנים? איזה ערך יש לקיום הבית בשנים ובבניין לגבי עיקרו של בית המקדש, שהוא מקום מנוחת השכינה, שהוא אהרון, והרי לא היה אהרון? מה, אתה משווה מאיזה היבטים צדדיים? הבניין היותר גדול, היה עוד 10 שנים, זה שייך? שספר המקדש השני היה יותר גדול מהראשון? זה הרי העיקר, ושהיה בראשון לא היה בשני. ואהרון לא היה, איך אתה יכול לך לעשות השוואה? ופה הביאור הנפלא של העניין. אלא שעניין מנוחת השכינה שהוא אהרון, עיקר גדרו הוא היותו סתום ונעלם. שמורה על הקשר הסתום שבין ישראל וקודש הבריחו. ולא הקשר הגלוי הנעשה על ידי עבודתם שבגלוי. לכן בבית שני, אף שלא היה בו אהרון באופן גלוי בקודש הקודשים, מכל מקום היה באופן של גניזה בקודש הקודשים גופה. כן, ועל דרך דעית בגמרא, אחד, מן דאמר, אהרון במקומו נגנז, וכמו שכתוב, והיו שם עד היום הזה, כפי שהעריך ברמב״ם. כן, הרמב״ם שם בכל בית הבחירה, הוא אומר, שבעת שבנה שלמה את הבית וידע שסופו להיחרב, לכן העניין של גניזת הארון זה שייך עוד כשבנו את המקדש, בנה בו מקום לגנוז בו הארון למטה במטמוניות עמוקות ועקלקלות, ויושיהו המלך ציווה וגנזו במקום שבנה שלמה. זאת אומרת שמה שיוצא פה, כן, הרבי מבאר את זה בשיחה אחרת, זה גם מבואר לחברה אותו דוד הרעיון הזה, גם בתוספות הראש למסכת אוריות, בצופנת פענח, הוגת שובר אומר את זה גם בסוגייתנו פה על פרשת פקודי, שלמעשה גניזת הארון הייתה מתוכננת מראש על ידי שלמה המלך. זאת אומרת, זה לא בא בהפתעה. שלמה המלך ידע שיגיע השלב שבו אהרון צריך יהיה להיגנס, ולכן הוא עשה לזה מקום מיוחד. ולכן יושיהו המלך, בלי להסס, הורה, הוא ראה שהאסון מתקרב, אז הוא הורה לגנוז אותו משם, אבל זה לא אומר שאין אהרון. ונמצא שעניין ושכנתי בתוכם, השראת השכינה שייכת לסתום די ישראל, הרי בבית שני, זה משפט מופלא, לא רק שלא היה חוסר בזה, אלא הייתה מעלה יתרה. זה שלא היה ארון, ויותר חשוב שהארון היה בנסתר, זה עוד יותר גבוה ממה שהיה בבית המקדש הראשון, שהארון היה בגלוי. כי זה גוף שהארון היה באופן של גניזה בקודש הקודשים, מורה על דרגה נעלמת וסתומה יותר בהשראת השכינה. וממילא על קשר סתים, ופנימי יותר שבין ישראל לקודש הבריחו. זה דרגה עוד יותר גבוה. ולכן אומר הנביא חגי, גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון.
אז אם ככה במשכן מה?
המשכן זה היה גלוי.
אז המשכן הוא ברמה
המשכן
מבית שני?
לא, המשכן הוא יותר גדול משניהם מבחינה מסוימת, מכיוון שהוא קיים עד עצם היום הזה. הוא לא נחרב. הוא גנוז.
אבל עצם זה שהיה בו ארון.
היה בו ארון, כן. היה בו ארון, מכיוון שאז לא היה צריך לגנוז. גם בית המקדש השני, אילו לא היה מתקרב החורבן, היו משכים לעשות הארון בגלוי. כן, זה לא שהיה עניין לגנוז אותו. אלא למרות שהוא גנוז, הוא ישנו. וזה לא מראה על פחיתות כבוד של המקדש, אלא על קפיצה. נכון שזה הגיע בנסיבות מצערות. אבל התוצאה היא תוצאה שהיא בעיקרה חיובית. ודבר זה קשור ותלוי בדרגת בני ישראל בזמן בית שני. היות שבגלוי היה אז מצבם של ישראל למדרגה תחתונה יותר, בקיום התורה והמצוות ועבודת השם בכלל, וגם מה גם שלא היו כל ישראל על אדמתם וכו', הרי ההתקשרות שבין ישראל לקדוש ברוך הוא צריכה להיות גם בדרגה ומצב של ישראל שבגלוי אין נראה בהם שייכות לקדושת המקדש, ועד לאלו שנמצאים בחוץ לארץ. וזהו תוכן עניין גניזת הארון בקודש הקודשים, שאז הייתה התקשרות של בין ישראל לקודש הבריחו, בבחינת סתים יותר מצד ישראל, וממילא מובן שזה מגיע בבחינת סתים יותר למעלה. זה סתום לגמרי, העניין הזה, כן? אני מודה, הוא מתוודא, כן, זה לא סתם.
זה נעלם, זה יותר גבוה.
יותר גבוה, בדיוק, אבל העיקרון הוא פשוט. העיקרון הוא יותר פשוט. המשל, שלא מביא פה הרבי בהזדמנות הזאת, אבל הוא מביא אותו, הוא מובא בחסידות, בהרבה מקומות אחרים, עד עכשיו ההוגה הייתה סתים, היא הולכת להיות גליה. הייתם בבת אחד מאיתם מסתים לגליה, כן יהיה על הארון בעזרת השם במהרה בימינו. כן, כמו איזה כוסב, נראים את זה, ושולף שפן. אנחנו שולים שפן, אני שולף רוגה.
ההשפעה היא הפוכה, זה יותר...
איתן דויטה, רק כהן גדול, ביום כיפורי נכנס לשם בכלל, מי יכול לכל לגל בו, איך יכול לגנוז אותו? זה
סתם לגמרי. לא, זה לא, מותר לגעת בארון, זה בהוראה. זה בהוראה של הקדוש ברוך הוא.
יש גם
זה,
שזה יותר
מראה. מה זה, הכהנים והלווים לא פרקו והקיפו את הארון כל פעם, כל נסיעה? כל אחד ממסעות בני ישראל, מי נסע אותו?
אנחנו רואים שהוא הגיע כבר למקומו ב...
זה משנה, אתה רואה שכשיש צורך. עושים את זה שלא
כצורך
או בלא סיבה או שלא נוהגים באותה כבוד. אז מה שקרה עם פרץ עוזה, בבקשה נא להעביר שחר בכיוון הזה נגד כיוון השעון.
הוא לא נמצא
בארון משמה בארון? חס וחלילה,
כל הזהב כן
זה הכל,
גם המנורה לא נמצאת שם.
זה הכל אגדות.
המנורה גם לא נמצאת.
בוותיקן?
לא המנורה, לא המנורה. אולי נמצאת שם המנורה. נכון מאוד. יש שם דיקוי. יש שם מנורת הטעיה, זה מה שהם לקחו. זה לא המנורה האמיתית. אפשר לראות את זה לפי הציור שלה. מתוך ההנחה שמה שמצויר על שער טיטוס, זה אכן המנורה. רואים שם הרי ציור של עבד. ישראלי, יהודי, סוחב את המנורה, מתקשר כלי הקודש. רואים שהציור של המנורה שמופיע שם, בכלל לא דומה אפילו לציור של המנורה שהייתה בבית המקדש. הקנים שם הם מעוגלים, בעוד שאנחנו יודעים שהקנים היו ישרים. המושג של קנה הוא ישר. כן? ולכן ברור שזה לא המנורה. בטח לא הארון, לא שום דבר. לא לחם הפנים, שולחן לחם הפנים, גם הוא נמצא. הכל גנוז ומחכה לזמן שבו נהיה ראויים.
למה חושבים שזה בבתיקן?
הם
לקחו כמה דברים, אבל זה לא המקום.
הם לקחו שם כמה דברים מהמקדש, זה ברור, זה גמרא מפורשת. אומר בישמעאל ברבי יוסי, שהוא ראה את הציץ. כשהוא הגיע לרומי, הוא ראה את הציץ. הוא עשה שם טובה לקיסר, הוא ביקש מהקיסר להסתכל בבית גנזיו, והוא אמר שהוא ראה שם את הציץ, והוא אמר שכתוב שם הקודש להשם בשתי שורות, וזה חלק מהמחלוקת מסכת יום, אם כתוב בשורה אחת או בשתי שורות, והגמרא אומר, בסדר, אז הוא ראה, זה לא אומר שזה ככה היה. זאת אומרת, אותו טענה שחולק עליו לא מתרגש מהעובדה שהוא ראה, אז הוא ראה, אני חושב שצריך להיות אחרת. לא בטוח שעשו נכון. אבל תחשבו על זה, היא הנותנת, מכיוון שאם באמת היו שם דברים אחרים, אז היה מגיע רבי שמעאל ברבי יוסי, היה מספר לנו על הציץ, היה מספר על המנורה, על השולחן, על דברים אחרים, יותר גדולים. בעצם העובדה שהוא נתפס למשהו שעם כל הכבוד, היה דבר חשוב מאוד, היה מחפר לבנות של ישראל, אבל זה היה חלק מבגדי הכהונה של הכהן הגדול, דבר גדול מאוד של עצמו, זאת אומרת שזה מה שהיה שם, ולא דברים אחרים. בכל מקרה, על פי זה, כן, אני, איך אומרים, נחתור לסיום. יש פה עוד כמה דברים, אבל העיקר פה בעניין הזה. אני ברשותכם אדלג פה. אגב, הוא מביא כאן סימוכים נפלאים לרעיון הזה על ידי פירוש של פסוק בתהילים. אנחנו מכירים את הפסוק הזה היטב, אנחנו אומרים אותו כל ראש חודש. כן, המקביעי לשבת, המשפילי לראות בשמיים ובארץ. כן? הפסוק הרי הזה, הרי הוא קשה מאוד, הוא סותר מנה בית עצמו. המקביעי לשבת, המשפילי לראות, אתה גבוה, משפילי לראות, אז אם למטה זה בארץ, אם למעלה בשמיים, אבל איך זה משפילי לראות בשמיים ובארץ? אז עצם העובדה שלפעמים דווקא מי שמקביע לשבת, זאת אומרת מגדר של ירידה שגורמת לעלייה, אז משפילי לראות גם בארץ. דווקא מי שעולה גבוה יכול לראות נמוך, והעלייה הגבוה היא על ידי ירידה נמוך. זאת אומרת, יורדים נמוך, עולים גבוה, ואז גם אפשר להסתכל נמוך. זה המשפילי לראות בשמיים ובארץ. ולכן הרמב״ם שמדבר בספרו אודות העניינים הגלויים של בית המקדש, הקורבנות והעבודה בו הקשורה בגל יד ישראל, סביר עלי שהשראת השכינה הייתה בדרך מעבר, או בדרך מעבר, ולא באופן של התלבשות. כי הגל יד ישראל קשורה עם גל יד קודש בריחו. בבחינה זו יש תפיסת מקום למקום גשמי, ולכן אין שייך לומר ששם, כלומר השכינה, שהיא מתלבשת במקום מסוים. לכן אומר הרמב״ם, אין שם עניין של קדושה בדבר הפיזי, זה אמצעי כדי להשרות שם את השכינה. אבל העיקר זה עבודת הקורבנות. מה שאין כן הרמב״ן, קיים בבחינת סתם דקודש בריחו השורה בבית המקדש, הקשור עם סתם דישראל. דיינו, קשר שאינו נעשה על ידי עבודה, אלא קשר פנימי וסתום יותר, מצד עצם השראת השכינה בקודש הקודשים. ולכן סביר עלי שהשראת השכינה הייתה באופן של התלבשות, וכמו ש... וזה אני מוסיף, כמו שכתוב בסוף פרשתנו, וכבוד השם מלא את המשכן. כן? כי תוכו מלא הכבוד, כי הכבוד שוכן בתוך הענן, תוך המשכן. ועכשיו נבהר את החלק שהיה באמת קשה מאוד מקודם בעניין של דברי הרמב"ן בתחילת פרשת תרומה, מה הוא הכניס שם פתאום את העניין של מעמד הר סיני, ששם זה היה בגלוי ובמשכן זה היה בנסתר. מה זה שייך? על פי הנעל יש לבאר דיוק לשון הרמב"ן, הנעל בפירוש הכתובים בפרשתנו, סוד המשכן הוא שיהיה הכבוד אשר שכן על הר סיני שוכן עליו בנסתר, שכוונתו בשוכן עליו בנסתר אינה לאופן ששוכן במשכן, שלא היה בו באופן נגלה כמו שהיה בהר סיני, אלא לדרגת השכינה, שהוא בחינת נסתר דשכינה, שלמעלה מדרגת שכינה שבגלוי, שהיה במתן תורה. ויש לומר שזהו שממשיך ומפרש, דהזכיר המשכן שתי פעמים וכבוד השם מלא את המשכן, שבחינה זו דשכינה שבבחינת נסתר, היא עצמה נמשכה במשכן שלמטה, וכבוד השם שלמעלה היה כבוד השם שמלא את המשכן בפנימיות בבחינת ההתלבשות. נקרא פה עוד קטע אחד וננסה להבין אותו. וזהו החילוק שבין הגילוי שהיה בשעת מתן תורה לגילוי כבוד השם במשכן ובמקדש. גם בהר סיני נאמר פנים בפנים דיבר השם עמכם, שנמשך לכל אחד מישראל בפנים שלו, בפנימיות, מבחינת פנים, פנימיות דלמעלה, ומבחינת הוויה של למעלה מהשתלשלות, נעשה אלוקיך, כוחך וחיותך של כל אחד ואחד מישראל. אבל במתן תורה פרחה נשמתם, שלא הייתה בהתלבשות בפנימיות עד כדי כך. ואילו בנוגע לבשכנתי בתוכם שבמשכן ובמקדש, היה זה באופן של התלבשות בפנימיות ושכנתי בתוך כל אחד ואחד מישראל. ולכן זה גוף הפעל ועורר בכל אחד שיבואו לעלות ולהיראות ולהשתחוות לפניך וביטול פנימי למעלה מכלי שכלו ומידותיו. זה דבר מדהים מה שהוא אומר כאן. אבל אם ננסה לבאר את זה קצת, כן, את מה שאומר פה הרבי על הביאור בדברי הרמב"ן, למה הוא מכניס פה את העניין של המשכן ומחבר את זה לעניין של מעמד הר סיני. מעמד הר סיני ראו עם ישראל את הקדוש ברוך הוא, לפחות שמעו אותו. זה היה מעמד נשגב ביותר שאין לנו שום מושג מה היה שם. עם ישראל רואים את הקולות הקדוש ברוך הוא פותח להם שבעה רקיעים, זה עוד יותר ממה שהיה בקריאת ים סוף. קיצור, מה היה שם, אין לנו מושג. אנחנו יודעים רק שכמו שאומר משה רבנו, פנים בפנים דיבר השם עמכם. ומה הייתה התוצאה? עם ישראל שמה שמה ומת. שמו מת. כל פעם היה צריך להשתמש בתל התחייה ולהחיות אותנו. זאת אומרת, הם לא הצליחו להכיל, לא הצליחו להוות כלי לקדושה העצומה הזאת שנחתה עליהם בבת אחת, והם מתו. מה קרה לנדב ואביהו? כן, גם עלו לדרגה כזאת של קדושה ששרפה אותם האש. כן? זה עניין של קדושה, בקרובה יקדש, כמו שאמר הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הם היו במצב שלא הצליחו להכיל את הקדושה העצומה הזאת שהקדוש ברוך הוא ישרה עליהם, ולכן הם מתו ופרחה נשמתם. אבל זה היה בגלל שהשכינה הייתה בגלוי. אבל במשכן אומר הרמב"ן שהייתה שכינה בדרגה יותר גבוהה ממה שהייתה במעמד הר סיני, ולכן היא הייתה בנסתר. ודווקא מכיוון שהיא הייתה בנסתר, היא הצליחה להתלבש בתוך כל אחד ואחד בישראל בלי שהוא מת. לא קרה לו שום דבר. זה עניין של ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בתוך כל אחד ואחד ואחד מישראל, כפשוטו. עד היום. כל אחד ואחד מאיתנו הוא משכן קטן. בתוך כל אחד ואחד מאיתנו יש את הפוטנציאל להיות משכן השכינה. בדרגה שהיא יותר גבוהה ממה שהייתה במעמד הר סיני. למה? כי במעמד הר סיני זה הייתה שכונה בגלוי. והיום השכינה היא בנסתר. אבל ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. מבאר בזה הקדוש ברוך הוא שהחפצו האמיתי זה שכל הפירוטכניקה של המשכן זה דבר חשוב ביותר, אבל זה אמצעי להשראת השכינה בסופו של דבר בתוך כל אחד ואחד מישראל. וזה תשובה לשאלה מה בימינו. אז נכון, היה בית מקדש ראשון ונחרב, ואחרי זה קם בית המקדש השני. אמרנו, רגע, הייתה פה נפילה, חמישה דברים היו חסרים, ההפך, הייתה פה עלייה. נכון, לא היה ארון, לא היה רוח הקודש, הם כבר הנביאים היו, זה סוף תקופת הנביאים. אבל, אומר הנביא חגי, גדול יהיה זה הבית האחרון מהבית הראשון, גם בבניין וגם במניין. ועכשיו הבנו שזה לא הבניין ומניין, אלא גם בפנימיות, הוא באמת היה גדול יותר. אז עכשיו, גם אין לנו בית מקדש שני. אז מה נגיד? שאנחנו במצב עוד יותר נמוך. נכון, אין לנו שעוד להקריב קורבנות. אבל יש משכן אחד שלא נחרב, ישנו וקיים לעד, וזה משכן שנמצא בתוך כל אחד ואחד מישראל. זה מקרא מלא, דיבר הכתוב, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. איפה זה? איפה הקדוש ברוך הוא שמה? לא רואים אותו. כן, נכון, הוא נסתר. הוא הסתים שבקודש הבריח הוא שמתחבר לסתים שבישראל. אבל באופן פרדוקסל, לפי מה שראינו עכשיו, זה הדרגה הגבוהה ביותר שיכולה להיות. הרבה יותר ממה שהיה במשכן. עוד יותר גבוה ממה שהיה במקדש. עוד יותר גבוה ממה שהיה במעמד הר סיני. זה הפוטנציאל של המשכן שנמצא בכל אחד ואחד מאיתנו. הדרגה הגבוהה ביותר. יהי רצון. נזכה כל אחד ואחד להקים מקדש שיהיה לרצון לפני אדון כל. ויהי רצון שעבודת הקורבנות הפרטית של כל אחד ואחד מאיתנו בבחינת רחמנה לי בבית, כי זאת עבודת הקורבנות הרצויה והאהובה ביותר על הקדוש ברוך הוא. קדוש ברוך הוא, מה לי רוב זבחיכם? אומר הקדוש מה, אתם חושבים שאני צריך שם שתתחילו שם לשחוט לי שם הפרים? אני צריך את הפרים האלה? רחמנה לי בבית. בחור רוצה לראות את הקורבן הפנימי שמעלה האיש היהודי המאמין, שיודע לעלות קורבנות, לזבוח את רצונו על מזבח הפנימי שיש במשכן הפנימי שבתוכו. זה עבודת הקורבנות הרצויה ביותר, זאת עבודת הקורבנות הנעלה ביותר, זה הקורבן שעולה כריח ניחוח אישה להשם, וזה לא תלוי בשום דבר. זה יכול כל יהודי לעשות את עבודת הקורבנות הזאת, ועל ידי כך להביא להשראת השכינה, לא רק בתוכו עצמו, אלא על ידי כך להיות בבחינת מעבר, כמו שאומר הרמב״ם, כן, מעבר להשראת השכינה בביתו, בקהילתו, במשפחתו, ועל כל עם ישראל, בעזרת השם, בתקופת הביניים הקצרה הזאת, עד שיבוא המשיח, לבנה לנו בית המקדש השלישי, הנצחי, במהרה בימינו בקרוב ממש.
עכשיו אפשר לומר שגם מחלוקת זאת תישאר גם לעתיד.